כותרת של השיעור, מסלולי תשובה. עיון במדרש. המושג תשובה, דברי הקדמה. המושג תשובה, המושג תשובה הוא מושג מאוד מאוד רחב. והוא כולל בתוכו המון המון ממדים. וחוץ מזה, יש גם עם התשובה הרבה מוקשים והרבה סכנות. וצריך לדעת להיזהר מהם. סכנה ראשונה. יש אנשים שחושבים שלחזור בתשובה, הפירוש הוא מחיקה, הכחשה, הדחקה. כל מה שהיה מקודם הוא בהכרח לא שווה, ועכשיו שאני חוזר בתשובה אני מתחיל משהו חדש. ההבנה הזאת היא מאוד מסוכנת. כי ההבנה הזאת כאילו רוצה לומר שאין דברים טובים. והרי זה לא נכון. תמיד יש דברים טובים. בכל מקום יש דברים טובים. בכל מצב יש דברים טובים. בכל התנסות יש דברים חדשים משמעותיים. גם בכישלונות יש דברים טובים. גם בהחמצות יש דברים טובים. אז אם אתה מפרש את המושג תשובה מחיקה, אתה עלול לפספס את הדברים הטובים. דוגמה מן החיים. מאיפה יודעים שהחזרה בתשובה של אביתר בנאי היא הייתה חזרה טובה? כי הוא ממשיך לשיר. יפה מאוד. פעם הוא היה שר והיה לו גיטרה, ועכשיו הוא ממשיך לשיר ויש לו עדיין גיטרה. זאת אומרת שאם הקדוש ברוך הוא נתן לו כישכונות, אז בוודאי שהוא צריך להוציא אותם מן הכוח אל הפועל. הוא צריך לדעת להשתמש בהם. וזה לא נכון יהיה להגיד שכל מה שהוא עשה כשהוא היה חילוני זה בהכרח דבר לא נכון. סכנה בית. יש אומרים שחזרה בתשובה זה חשבון נפש. וזה לא מדויק. בגלל שחזרה בתשובה כוללת שני מושגים. עילוי המציאות ותיקון המציאות. ואז אנחנו שואלים, מה ההבדל בין שני המושגים האלה? עילוי המציאות זה היכולת לזהות את הדברים הטובים שהיו. ואותם דברים טובים צריך לפתח, צריך להעצים, צריך לשכלל, צריך להמשיך. מה השאלה שאדם צריך לשאול את עצמו באלול? תשובה, מה שהוא שואל את עצמו כל יום, ומה הוא שואל את עצמו כל יום, איזה דבר משמעותי היה היום. כל יום שהקדוש ברוך הוא עושה, זאת יצירה מיוחדת במינה. כל יום לא יחזור על עצמו. אז בסוף יום, אדם צריך לעשות הערכת מצב, ואדם צריך לשאול את עצמו, מה היה טוב היום? מה היה משמעותי היום? עכשיו, טוב ומשמעותי זה יכול להיות מאוד רחב. זה יכול להיות תובנות שיחיות. מה התחדש לי היום? מה הבנתי יותר נכון? איך הניתוח שלי על הדברים נהיה יותר עמוק? אבל טוב זה גם יכול להיות התנסות משמעותית, חוויה משמעותית, מפגש מכונן. למשל, היום נסעתי לשבות רחל, ובפעם הראשונה נתתי שיעור לבוגרות שבות רחל, וזה היה מאוד נעים. נכון, אתה צודק. כלומר, אתה צריך לשים לב. כן, כן, בבקשה, בשמחה. אפשר, אפשר להיכנס. בשמחה. רוצה כיסא? אז אנחנו מבקשים להסביר שעילוי המציאות זה היכולת לזהות את החיובי ולשכלל אותו, לפתח אותו. זה נקרא עילוי המציאות. והמושג תשובה כולל בוודאי עילוי המציאות. אבל המושג תשובה הוא כולל גם תיקון המציאות. כלומר, יש דברים שהם לא תקינים, יש דברים שלא מתנהלים באופן נכון. וגם עליהם צריך לתת את הדעת. אז להגיד שלחזור בתשובה שווה חשבון נפש, אני לא בטוח שזה ניסוח מדויק. כי אם אתה אומר חשבון נפש, אז אתה עלול לחשוב שאתה צריך להתמקד על השלילה. וזה לא נכון. צריך להתמקד גם על החיוב וגם על השלילה. יש אנשים שחושבים שחזרה בתשובה זה בהכרח משהו חדש. חדיש חדש ומחודש שאף פעם לא היה. ועכשיו לפי מה שאנחנו מסבירים, זה לא נכון, זה לא מדויק. כי אתה ממשיך את מה שאתה עושה כל השנה. אז כמו שכל השנה אתה עושה הערכת מצב כל יום, מה החיובי ומה השלילי. אז זה אותו דבר בחודש אלול, אלא שבמקום לעשות את זה בסוף יום, אז אתה עושה את זה בסוף שנה. זה נקרא הערכת מצב. אז אתה ממשיך. אז אני מסכם, כי בנות הגיעו. המושג חזרה בתשובה הוא כולל בתוכו אין ספור ממדים. וחוץ מזה יש גם כל מיני מוקשים, סכנות, שצריך לדעת לשים לב אליהם. אז התחלתי למנות את הסכנות. סכנה ראשונה, ניתוק. כל מה שהיה בעבר הוא בהכרח לא נכון. ועכשיו מתחיל משהו חדש. זה לא נכון. פירוש שני, סכנה נוספת, חזרה בתשובה זה לתקן את המקולקל. לא נכון. זה גם לתקן את המקולקל, אבל זה לא רק לתקן את המקולקל. זה גם להמשיך, לפתח, לשכלל, להעצים את כל החיוב. סכנה נוספת. יש הרבה מאוד אנשים שחושבים שתשובה ושמחה לא יכולים ללכת ביחד. ואם אתה חוזר בתשובה, אז אתה חייב שיהיה לך פרצוף של תשעה באב. אבל האמת היא שזה לא נכון. וצריך להתרחק מאוד ממחשבות של עצבות. מחשבות של עצבות זה כמו חול תובני. אתה נכנס אליו, אבל אתה אף פעם לא יודע איך אתה יוצא ממנו. ולכן, אדם צריך להיזהר. רצינות, כן. כובד ראש, כן. דין וחשבון, כן. אבל לא עצבות. וזה גבול מאוד עדין. העצבות היא משתקת. העצבות היא לא מקדמת את האדם למקומות חיוביים. סכנה נוספת, רגשי אשמה. רגשי אשמה, כן, בתחילת הדרך. הכרת החטא, רגשי אשמה. איזה שקל. תודה רבה. אבל אי אפשר להישאר רק ברגשי אשמה. רגשי אשמה לא מביאים את האדם למקומות חיוביים. רגשי האשמה גורמים לאדם לשקוע בשלילי. הכרת החטא זה שלב, אבל זה לא יכול להיות השלב היחיד והבלעדי. הסברתי מספר סכנות, עכשיו אנחנו רוצים ללמוד מושג חדש, לדרוך חדש. במקום להגיד חזרה בתשובה, תגיד לידה רוחנית. מי רוצה לקרוא את הפסקה? יש דפים לכולם? מי עולה? מי שהיא רוצה לקרוא? אני מודה לך מאוד, תודה רבה. לא, 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 לידה רוחנית.
ראשונה מעורה לשעתה, שנייה נמשכת כל ימי חייו של אדם. ראשונה יקרה לידת גור, שנייה כלולה לידת נשמה. ראשונה, יציאתו מבטן אמו לאוויר העולם. שנייה, התגלות מהותו על ידי תורה מצוות. וכך אמרו חכמים, כל העושה תורה
לעמיתה,
מעלין עליו כאילו עשה וברא את השם. מפני שפתח את נפשו שערי חיים חדשים, נתן חיים לתורה ועשה את חיי התורה. עשה את עצמו עשייה חדשה מיקרה, ונעשה שותף ליוצרו, ותחליט בריאתו את האדם. זה היסוד. כל מי שעושה מצווה, הוא כאילו מדליק נר לפני הקדוש ברוך הוא, ומחיה נפשו שנקראת נר, שנאמר, נר השם נשמת אדם. כל מעשה מצווה מדליק את פנסי הנפש, נותן לנפש ביטוי בחיים, ומתן חיים זהו מעשה בראשית של בריאה חדשה. כי בתיתו ביטוי בחיים לבלו מאות האדם שבו, הוציא אז אדם חדש לעולם. הביא את עצמו מן האלם אל הגילוי, מסדר חביון למרחב חיים, נולד מחדש.
מעולה. עכשיו, בגלל שאתם בוגרות, אז אנחנו נעשה תרגיל קטן. כל אחת חוזרת על הפסקה ומסמנת לעצמה מילים מרכזיות. מותר עד חמש, אסור יותר מחמש. פתחתי שעון, דקה וחצי, לא צריך יותר. בנות לא אוהבות את המשימות האלה, אבל מצד שני זה מה שמאפשר לאדם לגדול ולהתפתח. כי הוא לא יכול להישאר כל החיים שלו תלותי. אז אתם מוזמנות לגדול. לכם על השיתוף פעולה, יפה מאוד. כולם נענות בחיוב, כל כך. זה לא מובן יאללה, מספיק. גם אם לא גמרתם, עצם זה שהסכמתם לשתף פעולה, זה שווה הכל. עכשיו זה התור שלכם. כל אחת, מי שרוצה, בוחרת ביטוי אחד. מי רוצה? בבקשה.
חיים.
חיים, אוקיי. מה עוד?
יצירה.
יצירה. מה עוד? לא שמעתי. מהות, אוקיי? כן, כן, בדיוק.
עשה את חייו.
עשה את חייו, אוקיי?
חדש.
חדש. אחרונה חביבה, מי רוצה? אוקיי, מעולה. תודה רבה. עכשיו זה התור שלי. מה הנקודה העיקרית של הפסקה? תשובה לידה רוחנית. כל אדם חושב שיש רק לידה אחת. בנות ברחוב, בלונים כולולו כולולו, אתה מזהה אותם קילומטרים, כל שנה יש יום הולדת. הפסקה מחדשת, לא. יש שתי לידות לאדם. רוב העולם חושב שיש רק לידה אחת, וזה לא נכון. יש שתי לידות. אנחנו ניתן להם שמות. הלידה הגופנית, הלידה הנפשית רוחנית. בפסקה הזאת יש ערכת מצב, יש השוואה. במה זה דומה, במה זה שונה. אז בואו נתחיל. אחת, בעל כוחו. הלידה הגופנית אין לאדם בחירה חופשית. הקטע הזה הצודקת, הייתי צריך להגיד, פעם היה ברחובות תלמיד חכם גדול, קראו לו הרב אלימלך בר שאול, והוא נפטר בטרם עת בתאונת דרכים. אז הדפיסו את הסדרה של ספרים שלו, זה נקרא מצווה ולב. 80 שקל דבשי. לא קונים לפני שתואמים. יש עכשיו הדפסה מחודשת. פעם זה היה בכתב קטן. אצל הדתיים, לפני 30 שנה, היו נותנים את זה פקל לבר מצווה. כמו מתוך ההפכה. את מצווה? מצווה ולב לבנים. על אותו תקן, אוקיי? אז אחד בעל כוחו. אדם נולד בעל כוחו. איך אומרים בפרקי אבות? על כוחך אתה נולד. זאת אומרת, אין לך בחירה חופשית. לא, אין לך בחירה חופשית. מתי להיוולד? האמת היא שגם מתי שאתה עוזב את העולם הזה, אין לך בחירה חופשית. אז הלידה הגופנית היא בעל כוחו. לעומת זאת, הלידה הרוחנית זה תלוי רק באדם. אף אחד לא יכול לעשות את העבודה הזאת במקומך. זה תלוי רק בך. אחת על ידי אחרים. הלידה הגופנית, שלושה שותפים לאדם. אבא, אמא. והקדוש ברוך הוא. הגמרא במסכת נידה עוסקת מה האבא תורם, מה האמא תורמת. המכנה המשותף בין אבא ואמא זה שהם תורמים מבחינה גופנית. ומה החלק של הקדוש ברוך הוא בלידה? הנשמה, הנשמה. שהוא בוודאי החלק העיקרי. שלושה שותפים לאדם. כן, בבקשה.
אז אם נגיד, יש לידה שקטה כאילו על... כאילו השם לא
השתתף
בלידה?
לא, ודאי שכן, הוא תמיד משתתף בלידה. אבל אני רק ניסיתי להסביר שהחלק של האדם בתהליך הלידה הוא קטן לעומת החלק של הקדוש ברוך הוא. אחת על ידי אחרים. כדאי לשים לב שבלידה הגופנית, חוץ מההורים, יש גם הצוות הרפואי. כלומר, בלידה הגופנית, האדם עצמו, יש לו תפקיד מאוד קטן. הוא דוחף קצת בסוף, אבל ההורים והצוות הרפואי, הם עושים את כל העבודה. בלידה נפשית רוחנית, זה תלוי רק בך. אף אחד לא יכול לעשות את זה במומך. אני ממנה אותך שליח, לחזור בתשובה בשבילי. זה לא הולך. כלומר, אם חזרה בתשובה שווה לידה נפשית רוחנית, אף אחד לא יכול לעשות את זה במקומך. לעזור זה כן, אבל את אומרת בעצמך, זה לעזור, זה ללוות, אבל אתה תצטרך לעשות את העבודה. ראשונה, לקטה בחבלי לידה. 9 חודשים, חבלי לידה. אנשים שואלים, למה זה כל כך ארוך? תשובה, כי החיבור בין הגוף לבין הנשמה זה חיבור שמין ואינו מינו. הנשמה היא כולה רוחנית, והגוף הוא חומרי. אז לכן ההיריון הוא חייב להיות איטי ומורכב. זה לא יכול להיעשות מהר, כי החיבור בין הגוף לבין הנשמה הוא לא חיבור פשוט.
רק
שהפרסיון כאילו יוצא? לא. לא. יש ההתרקמות של הנשמה והגוף זה מההתחלה, זה תהליך מאוד ארוך. ואם כבר את שואלת, ואת שואלת יפה, עם הלידה מי שמופיע זה היצר הרע. מחלוקת בגמרא, הדעה שהתקבלה, היצר הרע מופיע עם הלידה. יצר הרע זה שפה של דתיים. לא אומרים יצר הרע, לא לילדים, יש לך יצר הרע. זה שפה של דתיים, זה שפה של רבנים. ואם את נותנת שיעור לציבור כללי, יצר הרע, יצר הרע, אף אחד לא מבין אותה. גם זה סכנה של הדתיים, שמדברים שפה שאף אחד לא מבין אותה. והדתיים עצמם הם חושבים שהם מבינים, אבל לא מבינים. אז מה זה יצר הרע? אומר המהר"ל, חיסרון. חיסרון. חיסרון מולד, חיסרון נחקש. כלומר, יצר הרע, עם הלידה, מכיוון שהנשמה עוזבת את העולם העליון, והיא מתרקמת בתוך עולם חומרי, אז יש בהכרח צמצום, יש בהכרח חיסרון. אותו דבר בשפה אחרת. למה התינוק בוכה? כן, זה ההסבר שהרב יגיד, אבל ההסבר הפשוט. הריאות נושמות בכוחות עצמן. לראשונה אוויר נכנס לריאות, אז זה כואב. אז הרופא אומר, למה התינוק בוכה? אז הרופא אומר, כי התינוק נושם בכוחות עצמו לראשונה. שואלים את הרב, למה התינוק בוכה? מה הרב יגיד? כי הנשמה יורדת בגוף. מי צודק? שניהם, שני הסתכלויות. חיסרון. אם הלידה, יש מציאות של חיסרון. אז ראשונה, לקטה בחבלי לידה. זה שיעור בנות, אז אני טיפה פותח. יש הרבה נשים שבאות בטענה, ואפשר להביא. חבלי לידה, חבלי לידה, זה קשה, זה מסובך, זה מוחכב, זה כואב. מי צריך חבלי לידה? הרב קוק בעינייה, לא זוכר איפה, מסביר פירוש מופלא ביותר. הקשר של האישה עם הילד שלה, הקשר של הילד והאישה, זה לא כמו הקשר של האבא עם התינוק. למה? כי הוא לא סחב אותו בבטן. אמא רק שומעת את הקול, היא כבר מבינה את הקול. אמא רק רואה את הפנים של הילד, הוא לא צריך לדבר, הוא כבר מבין. היי, אני עושה להיכנס. אפשר להיכנס. אתם רוצות אולי להיכנס? אוקיי. אתם רוצות. אז אומר הרב קוק בעינייה, שהקשר הנפשי של האימא והתינוק שלה זה תוצאה של תהליך ההיריון. היא חשה אותו, היא מרגישה אותו. זה חלק מעולמה, הגופני והנפשי. אז ראשונה לקטה בחבלי לידה. שנייה, נתברכה בחבלי יצירה. כלומר, אדם יוצר במו ידיו את החיים שלו. לידה נפשית רוחנית, מעשה יצירה. המצאתי משל, אני לא בטוח שהוא טוב, אבל אולי אפשר להיעזר בו. כל אדם יוצר את הסרט של החיים שלו. נכון, אתה צודק. כל אדם יוצר את הסרט של החיים שלו. ובסרט הזה יש שלושה תפקידים. תפקיד ראשון, צופה מן הצד. יש מלא אנשים שהם צופים על החיים שלהם. וזה מתכון כדי לבזבז את החיים. איך אומרים לבזבז את החיים? הישרדו, לחפש את המיליון, האח הגדול. כלומר, זה מתכון כדי שהחיים יעברו מעליך. לא כדאי לצפות מן הצד על החיים שלך. אז מה אתה מציע? להיות שחקן ראשי. לא ברור. אתה יוצר את הסרט של החיים שלך, אז תהיה שחקן ראשי. והאמת היא שיש תפקיד יותר חשוב משחקן ראשי, הבמאי. כי השחקן הראשי הוא מקבל הוראות מהבמאי. פה, לא, ג'י, תשנה, טו-טו-טו-טו-טו. אז כל אחד מאיתנו מתבקש להיות הבמאי של החיים שלו. לא קשור אליכם, אבל אני אגיד כי זה מצוי. האם יכול להיות, נעשה דוגמה של בנים, כי זה שיעור בנות, אבל אני יודע, אפשר להגיד את זה גם עליו. האם יכול להיות שישיבה הוא מקלט לאנשים שלא יודעים מה לעשות מהחיים שלהם? האם יכול להיות? באור! אפשר להגיד גם לבנות. אלא מה הגעת למדרשה? כי נחשמתי באלול ולא ידעתי מה לעשות. אז במקום לבזבז את הזמן, אמרתי שאני אלך למדרשה. מה היא לא מבינה הבחורה הזאת? שהמדרשה באחד מן הימים היא תסתיים. ואז היא תצטרך ללמוד לקחת החלטות ולבנות את החיים שלה. ואז המקום של לימוד תורה הוא עלול לפעמים להיות מקום מקלט של אנשים שמתקשים ליצור את הסרט של החיים שלהם. אז הם מצאו מקלט. ישיבה. עדיף שישיבה מאשר מקומות לא טובים, אבל אי אפשר שהישיבה תהיה מקלט. אתה אמור להגיע לישיבה מתור בחירה. אתה אמור להגיע לתורה מתור הזדהות פנימית. וחוץ מזה, אתה צריך גם לזהות איזה ישיבה מתאימה לך. את צריכה לזהות איזה מדרשה מתאימה לך. מה זה משנה? אני אלמד במעמקים, אני אלמד באלוני שילה, אני אלמד ברובע. מה זה משנה? זה לא דומה בכלל. לא דומה. הדגשים שונים, נפשות שונות, הסתכלויות שונות. יש גם קווים משותפים. אבל בוודאי שלכל מקום יש את המיוחד שלו. רובע יהודי תקוע בין החומות. שבות רחם. מרחבים אינסופיים. נכון. ראשונה, מאורה לשעתה. הלידה הגופנית זה בסך הכל פעם אחת בחיים. כמו שאמרתי, כל שנה בלונים מציינים כולולו, אבל זה בסך הכל ציון. השנייה נמשכת כל ימי חייו של האדם. הלידה הנפשית הרוחנית זה כל החיים. שאלה, זה לא כתוב פה בפסקה. מה הביטויים של הלידה הרוחנית? אז אנחנו נגיד, לידה רוחנית יכולה להופיע בשלושה מישורים. אתה יכול להיוולד בשלושה מישורים. מישור ראשון, תובנות שכליות, חידוש בתפיסה, חידוש בהבנה, בחול או בקודש, זה לא משנה. ההבנה שלי מתחדדת, התפיסה שלי מתעמקת. אני לא נשאר עם מבט חיצוני, שטחי, אלא יותר עמוק. אותו דבר בשפה אחרת. יש בלימודי קודש תופעה מיוחדת במינה, שלא קיימת בשום מדע אחר. והוא, שמגיל 5 עד גיל 120, אתה נשאר עם אותו חומש. כשאתה נמצא בחול, מתחלף. בקודש, לא מתחלף. אז מה הסכנה? משתעמם. מסכים איתך. אבל מה עוד? שאתה נשאר עם תפיסה ילדותית. כלומר, אם יש מישהו שאמור להשתנות, זה לא החומש, זה לא התורה, כי התורה זה נצח נצחים. אז מי אמור להשתנות? המבט שלך, ההבנה שלך. כלומר, במקום להגיד פסוקים של תורה, אני רוצה להביא לכם משל. קרחון, קרחון. החלק הגלוי, החלק הקטן, הנסתר. מי יותר גדול, מי יותר קטן? החלק הגדול או החלק הנסתר? הנסתר. אז פסוקים של תורה זה כמו קרחון, שהחלק הגלוי של הפסוק הוא אפס קצהו לעומת כל העומקים. וכמובן, אם המבט שלך לא מתחדד, לא מתעמק, אז אתה עלול להישאר עם תפיסה שטחית, ילדותית. משל נוסף, משקפיים תלת ממדיות. אבל אני לא רואה, אני לא רואה, אני לא רואה. כי אין לך משקפיים תלת ממדיות. היה לך משקפיים תלת ממדיות. כלומר, השינוי הוא במציאות או באדם? באדם. כלומר, הרבה מאוד אנשים נוטשים את לימוד התורה. הרבה מאוד אנשים נוטשים את לימוד התורה. למה? כי הוא הופך להיות לא משמעותי עבורם. ואז תשאל השאלה הגדולה, אבל למה הלימוד הפך להיות לא משמעותי? תשובה, כי הוא מצפה שהשינוי יעשה באופן מלאכותי על ידי זה שהוא ישנה את החומר הלימודי, והוא לא מבין שהשינוי הוא צריך להיות באדם עצמו. אז אותו חומש, מה לא משנה אם כל שנה אתם חודרים על אותו חומש, מה אתה לא יודע בחודשן שבוע, מה כל שנה אותו דבר? טיפש! כל שנה אתה אמור להיות במקום אחר. איפה מקום אחר? בנפש, בנפש, בהסתכלות, בהבנה, בניתוח. אז ממד ראשון של הלידה הרוחנית זה ההבנה, התפיסה, הניתוח. נדבר שפה פשוטה. אז אני למדתי עם רש"י, עכשיו אני אלמד עם רמב"ן, שנה הבאה אני אלמד עם הרב איכש, שנה אני אלמד עם הרב מלבים, שנה הבאה אני נתיבות שלום. ים שאין לו סוף. מימד שני, אינטליגנציה רגשית, לא אינטליגנציה שכלית, מידות, עיצוב האישיות, תיקון המידות. האינטליגנציה הרגשית היא אמורה להשתכלל. למשל, לא, זה קצת גאווה להגיד את זה. לא התכוונתי לגאווה, אבל זה דוגמה של אינטליגנציה. יש לי דוגמה אחרת. נכנסתי לשבות רחל לכיתה ואמרתי שהבקבוק שלי הלך לאיבוד. אז יש בחורה חכמה שהיא אמרה, אם הבקבוק שלו הלך לאיבוד ותראו יהיה צמא, אז נביא לו מים. זה אינטליגנציה רגשית. כלומר, אנחנו מבקשים להסביר שכמו שהאינטליגנציה השכלית צריכה להתברר ולהתעמק, אז גם האינטליגנציה הרגשית, כי הרי אתה חשוף לכל מיני מצבים, ואתה נפגש עם כל מיני אנשים, אז אתה אמור להיוולד, כלומר להעמיק את ההבנה שלך. נקודה שלישית, התנהלות מעשית. כלומר, הלידה הנפשית הרוחנית מאפשרת לך לתפקד באופן אחר. לא נחזור על טעויות קודמות, ולבנות חיים טובים, חיים מאושרים, מאושרים באלף או מאושרים בעין, שומע? גם וגם זה הולך ביחד. במקום איפה שיש עושר, אז יש תמיד עושר. לא, תלוי. אם זה עושר רוחני, אז יש עושר. אם זה עושר חומרי, רכושני, לא בטוח שיש תמיד. סיכום. לידה רוחנית זה בשלושה ממדים. שכלי, נפשי, רגשי, התנהגותי. שאלה חדשה. מתי אמרנו השיעור? זה עד? וחצי? יש לכם לוז? הנה יש לך פה לוז. תגידי לי. עד?
3:30.
סבבה, נשאר רבע שעה. מצוין. שאלה חדשה. מה הכלי המרכזי שעומד לאדם כדי להיוולד מבחינה נפשית רוחנית? תשובה? בחירה חופשית. אתה יכול תמיד לבחור. והבחירה היא בידך. ואף אחד לא יכול ולא צריך למנוע ממך מי לבחור. האם יש בכל התחומים של החיים בחירה חופשית? תשובה, לא. יש מלא תחומים שאין לאדם בחירה חופשית. תביא דוגמאות. אז למשל אמרנו, מתי להיוולד? מתי להיוולד? אין לך בחירה חופשית. להיות יהודי וגוי, אין לך בחירה חופשית. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא שואל אותך. דוגמה שלישי, בדורות שלנו, איש אישה, איש אישה. אין בחירה חופשית. באופן פשוט אין בחירה חופשית. אני לא שואל אותך, תתי לי, איש, תהיה אישה. אז עכשיו נשאלת השאלה, על מה יש לנו בחירה חופשית? באיזה תחום של החיים יש לי בחירה חופשית? תשובה, בתחום המוסרי. להיות אדם טוב או להיות אדם רע. זה תלוי בך. ואתה יוצר במו ידיך את החיים שלך. ואתה יכול וצריך לבחור איזה סוג של בן אדם אתה רוצה להיות. מי מדבר על זה? הרמב"ם. איפה? בהלכות תשובה. מי רוצה לקרוא? אני מודה לך מאוד. אל יעבור.
אל יעבור במשפטיך, דבר זה שאומרים, תקשר במקומות העולם, רוב בנמי בני ישראל, שהקדוש ברוך הוא גוזר על האדם מתחילת בריאתו להיות צדיק ראש. אין הדבר כן, אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק מקשה רבנו, או רשע כאילו, או חכם או חכם, או עקמן או חכם, או כלאי או שור, וכן שם כל הדעות. ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו.
יפה מאוד. עכשיו אנחנו מסבירים. הרמב״ם כתב ספר מופלא שנקרא הלכות תשובה, ופתאום בפרק החמישי הוא עובר לנושא חדש שנקרא בחירה חופשית. אז נשאלת השאלה, למה אתה אדוני הרמב״ם רואה לנכון לשבץ את הבחירה חופשית בתור הלכות תשובה? ומה אנחנו נעלה? בדיוק, יפה מאוד, מצוין. כי הנחת היסוד של התשובה זה הבחירה החופשית. אדם בוחר שהוא רוצה לחזור בתשובה. אף אחד לא יכול לעשות את זה במקומו. והכלי שעומד ברשותו זה הבחירה. לכן זה היה חייב שהרמב״ם יכתוב את זה. אם הוא לא היה מתייחס לבחירה החופשית בהלכות תשובה, זאת הייתה החמצה. יותר עמוק. יפה מאוד. אין מה לדבר על שינוי, אין מה לדבר על תיקון, אין מה לדבר על עילוי, שום דבר לא מתחיל. נכון. יותר עמוק. על מה יש לאדם בחירה חופשית? להיות צדיק או רשע. כלומר, התחום המוסרי. כלומר, גם הרמב״ם שאומר שיש לאדם בחירה חופשית, גם הרמב״ם יודע שיש מלא תחומים שאין לאדם בחירה חופשית. אבל בתחום המיוחד הזה, להיות צדיק או רשע, יש לו תמיד בחירה חופשית. זה תלוי בו. עוד יותר עמוק. גם הגויים, רוב טיפשי אומות העולם, וגם היהודים, הם חושבים שאין לאדם בחירה חופשית. אז אנחנו שואלים, ולמה הם חושבים שאין בחירה חופשית? אז אנחנו מסבירים. אם הם מוסלמים, כלומר מיליארד פלוס, אז הם יגידו, מכתוב, גורל, גורליות, זה כתוב בשמיים, אתה לא יכול להתחמק, זה לא יעזור לך, כי זה כבר נגזר בשמיים. כלומר, המוסלמים הם חיים בתוך עולם של גורל וגורליות. ובעולם של גורל וגורליות אין מקום לבחירה חופשית. הם לא מאמינים ביסוד של הבחירה החופשית. והעולם המערבי הכפרני גם הוא מאמין שאין בחירה חופשית. למה? כי יש השפעות. השפעות חינוכיות, השפעות סביבתיות, השפעות תרבותיות. ואז האדם הוא תבנית מולדתו. ואי אפשר לצאת משם. העולם המערבי הוא לא מאמין בגורליות. העולם המערבי הוא מאמין בהשפעות. אבל שניהם מגיעים לאותה מסקנה. אין מה לעשות, ככה זה, ככה זה. מה נעשה נגד הטרור? תסגור להם את החשמל, תסגור להם את המים. יש לכם 24 שעות כדי להחזיר את גלעד שליט. ולא 5 שנים, פגר. יש לך תמיד בחירה חופשית. אלא מה? אתה שבוי. בתוך קונספציה, בתוך תפיסה. יש לך תקיעות מחשבתית. אתה רגיל לחשוב, ואז אתה שבוי בתוך התפיסה. מה נעשה נגד הטרור? יש מיליארד דברים שאפשר לעשות נגד הטרור. מיליארד דברים. אבל אתה משוכנע שאין מה לעשות. כלומר, אני מבקש להסביר שמילה נרדמת, מילה נרדפת לבחירה חופשית זה יצירתיות. אתה תמיד רשאי ליצור מה שאתה רוצה. אנחנו לא נגיד שאין מגבלות. יש אכן מגבלות. יש אכן אילוצים. יש אכן הרבה דברים שאין לך שליטה עליהם. זה נכון. אבל יש לך תמיד בחירה. וגם מול האילוצים, וגם מול הדברים שאין לך שליטה עליהם, אתה יכול לבחור איך אתה רוצה להגיב. כולם, פלוס מינוס, מתמודדים עם אותם דברים. אז מה עושה ההבדל? תשובה? התגובה. והתגובה היא נגזרת מההבנה. אתה מבין באופן מסוים, ואז אתה מגיב באופן מסוים. אז הרמב״ם מלמד אותנו שאסור לנו לחשוב שאין לאדם בחירה חופשית בתחום המוסרי. הוא היה חייב לחצוח, כי הוא גדל במשפחה כל כך עשוקה וכל כך ענייה, והוא גדל בתוך סביבה כל כך אלימה. אז מה אתה רוצה? הכתובת הייתה על הקיר. לא נכון. לא נכון. יש תמיד בחירה חופשית. כלומר, אני מבקש להסביר שאם אתה לא מאמין בבחירה חופשית, אז אתה מסיר את האחריות מן האדם. אמא, מה אתה רוצה? הוא גדל. הוא גדל בתנאים כאלה. מה אתה רוצה? מה, הוא לא יצא רוצח? לא. הוא לא חייב לצאת רוצח. הוא לא חייב לצאת רוצח. יש אולי השפעות, יש אולי הרבה גורמים, אבל יש לו גם אפשרות לתת מענה אחר. ואפילו, זה דוגמה קשה, אבל זה אמת לאמיתה, ואפילו במחלות הסופניות, היום המחקר הרפואי הראה שאריכות הימים היא לא תלוי במחלה. במה היא תלוי? בחולה ובתגובה של החולה על המחלה. זאת אומרת שאם הוא ניגש עם עמדה חיובית, אז יהיה לו יותר כוח להתמודד ויותר אריכות ימים. קוראים לזה ליצן רפואי. מה זה מועיל רצן רפואי? מי צריך ליצן? מה זה מיותר? מה? אתה עושה צחוקים? מה אתה תורם? אתה לא מבין. ההתמודדות מול המחלה היא לא התמודדות גופנית בלבד, היא התמודדות נפשית. ולכן, אם אתה ניגש אל המחלה מתור עמדה נפשית בריאה, אז יהיה לך יותר כוער להתגבר על המחלה. אבל אם אתה לא מאמין שאפשר להתגבר, אז אתה לא תוכל להתגבר. כלומר, מה שקובע זה הנפש. זה חידוש גדול. אבל אנחנו תמיד ידענו שהעיקר זה הנשמה. העיקר זה העולם הנפשי הפנימי. סיכום של השיעור של היום. במקום להגיד, לחזור בתשובה, תגיד לבחור מחדש. במקום להגיד לבחור מחדש, תגיד להיוולד. זה אותו דבר, זה מילים נרדפות. סיכום, שואלים ילד בכיתה ג' מה זה יום? אז הוא יגיד יום זה 24 שעות. יום שווה 24 שעות. אתה שואל אדם מבוגר, מה זה יום? יום זה אין ספור בחירות. ולכן, כל יום מחדש, ובמיוחד בחודש אלול, שזה סוף השנה, אתה מתבקש לבחון את כל הבחירות שעשית. החיוביות והשליליות. זה בידיים שלך. תבחור איזה סוג של חיים אתה רוצה לבנות. נגיד את זה חריף וזה יהיה הסוף. עוד מעט ראש השנה. ומה כתוב בשיעור, בסידור? ספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניך. מה אני אמור לכוון שם? מה אני אמור לחשוב? הרי אם אני אחיה או אם אני אמות, זה לא בידיים שלי, כמו שאמרנו. תשובה, אם אתה תמות או אם אתה תחיה, זה לא בידיים שלך. אבל אם הקדוש ברוך הוא יחליט לתת לך חיים, מה אתה רוצה לעשות עם זה? זה תלוי בך. כלומר, איזה סוג של חיים אתה רוצה לבנות? זה תלוי בך, וזה מה שצריך להעסיק אותך. נעצור כאן בשביל הבא הזאת, התחלנו שנה חדשה, שיהיה לכם רק טוב.